ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף למד דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מאמצע דף למד דלת, 12 שורות מראש העמוד. אנחנו ממשיכים לעסוק בעניין סדר עבודות, ובשוליים ממול, תחת הכותרת נושא, כתבנו ממשנתנו משמע דמיקום הקטרת הקטורת בסדר העבודה הוא דם, אחר כך תורת, אחר כך איברים. כמובן דם של תמיד של שחר. הגמרא תשאל, מני מתניתין? הרי זה דלא כרבנן ודלא כאבא שאול. וכפי שהזכרנו בשיעור הקודם, דיברנו בהרחבה בסדר של אבא שאול שמסר לנו אביי. אז אנחנו פונים כעת לגמרא, ציטוט מהמשנה מדף למד א' עמוד ב', קטורת של שחר הייתה קריבה בין דם לאיברים. אנחנו רשמנו בין השורות את הסדר. אם אתה אומר שהקטורת הוא בין דם לאיברים, כוונה הדם כדם, אז יש דם, קטורת, איברים. הגמרא שואלת, על פי הסדר הזה, מה אני? מי הוא התנא של משנתנו? היא רבנן בין דם לנרות מבעי עלי. רשי כותב, היא רבנן דאמרי בפרק כמה, בקטורת מפסיק להטבת נרות. אז יוצא ש... רק נזכיר מה שלמדנו בשיעור הקודם, שהטבת הנרות של המנורה היה מחולק על פי הפסוק, יש ולפי שיטת רבי יוחנן יש חובה לחלק את הנרות, חמש נרות ואחר כך שתי נרות עם עבודה מפסיקה. ורש"י מציין כאן שלפי הרבנן, מה היה בין הטבת חמש נרות להטבת שתי נרות? הקטורת הייתה. אז לפי החכמים הסדר הוא דם, הטבת חמש נרות, קטורת ושתי נרות. ולפי המשנה שלנו, הקטורת לא מופיע בין הנרות. לפי המשנה שלנו, הסדר הוא אחרת, הוא דם, קטורת, איברים. לפי הרבנן, דם, הטבת חמש נרות, קטורת שתי נרות. ממשיך הגמרא, אולי נקרא את המשפט עוד פעם, מני, אי רבנן בין דם לנרות מבעי עלי, הקטורת צריך להיות בין דם לנרות. אי אבא שאול בין נרות לאיברים מבעי עלי. לפי אבא שאול הסדר הוא נרות, אחר כך קטורת, אחר כך איברים. זה לא כמו משנתנו. לעולם עונה הגמרא רבנן היא. המשנה שלנו אליבא דרבנן, ובסדרה לא כמיירי. רש"י מוסיף פה, המשנה שלנו לא מדקדקת, היא לא דק. אז לכן המשנה כן אליבא דרבנן, אבל המשנה לא מתיימרת ללמד סדר באופן מדויק. ושל בין הארבעים, הקטורת של בין הארבעים הייתה קריבה בין איברים לנסחים. אז לפי הסדר הזה, לפי הסדר של המשנה, איברים, אחר כך קטורת, אחר כך נסחים. מנה הני מילי, מה המקור לסדר הזה? אמר רבי יוחנן, דאמר קרא, כמנחת הבוקר וכנזכור תעשה. כלומר, מנחת הערב יהיה כמו מנחת הבוקר. מה מנחת הבוקר? קטורת קודמת לנסחים, קודם קטורת אחר כך נסחים, אף כאן וגבי התמיד של בין הבאים, קטורת קודמת לנסחים. שאלה, אולי רק לפני שנתקדם, רק נרענן את הזיכרון, או נזכיר את הפסוק שדיברנו עליו עכשיו במדבר, פרק כ"ח פסוק ח', והוספנו את הפסוק בשוליים, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים כמנחת הבוקר וכנזכור תעשה אישי ריח ניחוח לשם. אז כפי שאמרנו, כמו שבבוקר הקטורת קודמת לנסחים, גם בתמיד של בין הערביים הקטורת של בין הערביים קודמת לנסחים. הגמרא שואלת, אימה להלן, כשמדובר בבוקר קטורת קודמת לאיברים, אף כאן בעניין בין הערביים קטורת קודמת לאיברים? אנחנו לא אמרנו כך, אמרנו ההפך, שאיברים ואחר כך קטורת. אבל אם אתה אומר שלומדים את בין הערביים מהבוקר, אז היה צריך להיות קטורת לפני איברים. הגמרא עונה, מי כתיב כאיברי הבוקר? כשאנחנו מתייחסים לשל בין הערביים, לא אומרים שהבין הערביים תהיה כמו איברי הבוקר. כמנחת הבוקר כתיב. כמנחת הבוקר ולא כאיברי הבוקר. ומילא, בבוקר נכון, הקטורת קודמת לאיברים. אבל בבין הערביים, איברים קודמים לקטורת. תנו רבנן, אנחנו מביאים ברייתא שמתחילה עם פסוק שנכתב אצל התמידים. אנחנו, לפני שנתקדם לתוכן הגמרא, נסתכל ברש"י בתור הקדמה. הרש"י הוא 6 שורות מסוף העמוד, ונזכור רביעית עין לכבש האחד. גבי תמידים כתיב, ולימד על האחד, כתוב בפסוק, לכבש האחד. לימד על האחד שטעון נסחים, שצריכים להוסיף, כלומר ללוות את הקורבן עם נסחים. מה זה נסחים? זה מנחה וזה יין. ומיהו? האחד הוא של ערבית, כלומר של בין הערביים. תהה מיני סליק. הפסוק הזה בא אחרי התייחסות של תורה לתמיד שבין הערביים. תכתיב לאל מיני, כתוב לפניו, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים, ועשירית עייפה סולת וכולי עולת תמיד העשויה, ונזכור רביעית ההין. אז רואים, כבש השני תעשה בין הערביים, ובסופו של דבר נזכור רביעית ההין. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, ונזכור רביעית ההין. עוד פעם רק נזכיר את הפסוק, נזכור רביעית ההין לכבש האחד, בקודש עשה נסה שכה להשם. ילמד של שחרית משל בערבית. מה זה ילמד? ילמד שתמיד של שחר גם לא יהיה, גם אצלו יהיה נסחים כמו אצל תמיד של בין הערביים. זו דעתו של התנא קמא, שלומדים שחרית משל ערבית. ממשיכים לעמוד ב', רבי אומר ערבית משל שחרית, כאילו ההפך, לומדים ערבית משל שחרית. רבי או בשורה ראשונה רבי אומר של ערבית משל שחרית דלכבס האחד, מה שקראנו מקודם בפסוק עד שחרית קי, שנאמר בו את הכבש אחד, אותו ביטוי, תעשה בבוקר. אז אם אנחנו חוזרים לפסוק שהזכרנו בסוף עמוד א', ונזכור ויתהין לכבש האחד, נכון שזה בא אחרי הפסוק שמדובר על של בין הארבעים, בכל אופן הביטוי לכבש האחד לפי רבי אומר כאן לא מדובר של בין הארבעים, זה מדובר של שחרית, תמיד של שחר. הגמרא ממשיכה, פירש למה לרבנן, היי בתמיד של בין הארבעים כתיב, כמו שלמדנו ברשי בסוף עמוד א', אלא רבי מי טעמה, נכון כבר הסברנו את זה, אבל הגמרא כאן אומר מה שראינו מקודם ברשי, לרבי מי טעמה, איך רבי אומר שהפסוק שמדברת על צורך לנסחים מתייחס לתמיד של שחר, וממילא אני אלמד ממנו לתמיד של בין ארבעים. אמר רבא ברבול המכה לכבש האחד, זה מופיע בפסוק, איזו כבש שנאמר אחד? הווי אומר זה תמיד של שחר, ששם כתוב את הכבש, את הכבש אחד תעשה בבוקר. ורבנן מאי אחד, אם אתה אומר שמדובר פה בתמיד של בין הארבעים, אז מה המשמעות בפסוק כבש אחד? הגמרא אומר מיוחד שבעדרו, כשאתה מקריב קורבן התמיד תבחר את הכי משופר, הכי מובחר. ורבי, מאיפה הוא ילמד את הצורך לבחור את המיוחד שבעדרו? יש פסוק, הוא מבחר נדריך נפקה, הוא לומד משם. ורבנן, הרי לפי רבנן עכשיו יש הוא מבחר נדריך, ויש גם את האחד ששניהם למדים אותו דבר, הגמרא אומר אין בעיה, אחד בחובה ואחד בנדבה, אדם שמקריב קורבן חובה צריך לבחור את הכי משופר, וגם מי שמביא קורבן שלא חובה אלא נדבה גם צריך לבחור הכי מובחר. הוא צריכי, אני לא יכול ללמוד את הדין הזה אחד מהשני, כי אם הייתי מלמדים הצורך לבחור את הכי משופר לאחד מהם, לא הייתי יודע את השני. ורשי מפרט, הוא צריכי ברשי בשורה שנייה, רשי כותב, יש צד נוטה שהנדבה צריך ליפותה כדי שתתרצה לדורון, והקבלת פנים זה המטרה של נדבה, מן דורון לשמיים לקרבה. ויש צד נוטה לומר שהחובה המוטלת צריך לפרוע חובו מושלם, זה לגבי חובה, הספרה הזאת לא קיימת אצל נדבה, ולכן צריך לפרט בשניהם שצריך לבחור את הבהמה המובחרת. אם היה כהן גדול זקן או איסיניס וכולי, אז אמרנו שהיו מחמים מים מערב יום כיפור כדי להוסיף אותו למקווה ש הוא לא יסבור בתפילות. תניה, אמר רב יהודה, השעשיות של ברזל היו מחמין מערב יום הכיפורים, ומתינין לאותו צונן כדי שתפיג צינתן. עכשיו התיאור של רב יהודה הוא לא כמו המשנה, במשנה ראינו שהיו מחמים מים חמים ומוסיפים אותם למקפה כדי להוריד את ה את הצינה שבהן. רבי יהודה נותן לנו פתרון אחר, זה חימום השעשיות, חתיכות של ברזל. שואל את אומרת, איך אפשר להציע כזה הצעה והלא מצרף? כשמטילים ברזל מלובן למשל, ברזל חם מאוד לתוך צונן, הוא מתקשה, הוא מתחזק, וזה בעיה של מלאכה ביום כיפור, שאתה מתקן כמו תיקון כלי, אתה מתקן אותו, אתה משפר אותו. אז איך הוא יכול להציע כזה דבר? אמר רב דבה, תשובה ראשונה, שלא הגיעה לצירוף. רש"י כותב שלא הגיעה לצירוף, כבר היה מצונן במקצת, אף על פי שהיו נתונים בלילה בתוך יחלים לוחשות, אינו מלובן כל כך שלא חיזוק על ידי המים. רק עם המפגש בין הברזל למים הוא מפגש קוטבי, כלומר הברזל מאוד חם והמים הם כאלו צוננים, אז יש את הבעיה של צירוף, חיזוק הברזל. אבל אם הברזל לא כל כך חם, זה לא מגיע, כשמטילים את הברזל לתוך המים, לא מגיע לידי צירוף. אביי אמר, אפילו תימה שהגיע לצירוף, דבר שאין מתכוון מותר. בענייני מלאכות, מלאכת שבת, מלאכת יום טוב, אם אין כוונה לבצע מלאכה, מה הכוונה פה? רוצה להוריד את הצינון של המים. אין מלאכה של, זה לא נקרא מלאכה הורדת רמת הצינון. זה שממילא הברזל אולי יבוא לידי צירוף, הוא לא התכוון לזה. הגמרא שואלת, ומי אמר אביי אחי, זה דבר שאינו מתכוון מותר לפי רבי יהודה? ואת תניא, בעניין ברית מילה, כתוב בשר עורלתו, שמלאים את הילד אפילו במקום שיש שם בערת יקוץ, דברי רבי יהושע. יש איסור באופן כללי של קציצת בערת. בערת זה נגע בתחום צרעת. אסור לאדם לקצוץ צרה של גופו. מה קורה אם במקום המילה שם יש בהרת? אז התורה מרשה קיום ברית מילה, למרות שתוך כדי המילה אתה גם מוריד הנגע. והבינן בא, קרא למה לי? הרי כשהוא מל את התינוק, הוא לא מתכוון להורדת צורת, הוא מתכוון לקיים מצוות מילה. אז לפי וממילא, אני לא צריך פסוק להתיר דבר שממילא מותר, הרי הוא לא מתכוון לקציצת בהרת. ויאמר אביי, לרב יהודה, דיאמר דבר שאין מתכוון, אסור. אז אנחנו רואים פה שהבאי מבין לדברי רב יהודה, שדבר שאין מתכוון הוא בכל זאת אסור. אז איך אביי מסביר שרב יהודה מציע הטלת השעשיות של ברזל מחוממות עד כדי צירוף, אסמך דבר שאין מתכוון? הרי רב יהודה לפי אביי לא מתיר דבר שאין מתכוון. הגמרא עונה, הני מילי בכל התורה כולה, באיסור דורייתא, כמו קציצת בערת, שזה אסור מן התורה. התורה אומר, הישמר בנגע צרת, אתה לא יכול לבוא לקצות צרת. התורה אוסרת פעולה מסוימת, אז לכן בעניין ברית מילה אני צריך פסוק שאומר שברית מילה גוברת על האיסור של קציצת בערת. אבל הצירוף דרבנן הוא, כאן אנחנו מדברים על פעולה שהיא אינה אסורה מדורייתא. צירוף, כלומר חיזוק הברזל, הוא לא מוגדר כמלאכה גמורה, היא איסור דרבנן. אז באיסור דרבנן אביי מסביר שרב יהודה, אם אינו מתכוון לצירוף, כמו כאן הוא מתכוון רק לחמם קצת את המים, הוא מותר. המשנה, הנושא שכתבנו בשוליים מימוד, תפילה שנייה. עוד נקודה, מחלוקת רבי מאיר וחכמים בעניין שוויים של בגדי לבן. המשנה, הביאוהו הכהן גדול לבית הפרווה, זה לטבול תפילה שנייה, ובקודש הייתה, זה בניגוד ל הטבילה הראשונה שאמרנו הוא בחול, לא בקדושת עזרה. בית הפרווה היה בקדושת עזרה. פרסו סדין שבוץ בינו לבין העם. וקידש את עבר רגליו, פשט ופשט. רבי מאיר אומר פשט וקידש את עבר רגליו. אנחנו נגענו במחלוקת הזה כבר בדפים קודמים בעניין סדר הקידוש של עבר רגליים ביחס לפשיטת או לבישת הבגדים. אז בעניין הקידוש הראשון, כשאני אומר ראשון, הוא הקידוש לפני תבילה. יש עוד קידוש אחרי תבילה. אז לגבי הקידוש לפני התבילה, התנקמה אומר קודם מקדש אחר כך פושט. רבי מאיר אומר פושט אחר כך קידש יד ורגליו. ירד וטבל, עלה ונסתפק, הוא נגב את עצמו, הביאו לו בגדי לבן, לבש וקידש ידיו רב. כאן אין מחלוקת בין רבי מאיר וחכמים בעניין קידוש השני, הוא קודם לובש אחר כך קידש. בואו נזכיר נשכחות, רבי הוא חולק עליהם ואומר שהקידוש תמיד במצב שהוא לא לבוש, שהוא ארום. לכן אצל רבי הקידוש השני גם כן היה קודם מקדש אחר כך לובש. אנחנו הדגשנו פה עם פס כפול המילים בשחר בין הארבעים, והלבישה פה של שאנחנו הולכים לקראת לבישת בגדי לבן זה לשם הוצאה, לשם הוצאת כף ומחתה. אז ממשיך המשנה, בשחר היה לובש פלוסין של 12 מנה. בין הארבעים לשם הוצאת כף ומחתה, לא דייקתי מקודם, בשחר זה היה הזמן שלובש הפשטן ששוויו 12 מנה, זה כדי להיכנס לקודש הקודשים להקטיר את הקטורת. בין הארבעים מדובר על לבישת בגדי לבן לשם הוצאת כף ומחתה שהוא השאיר שם מקודם. אז בין הארבעים השווי של הבגדים הם, זה ככה, הינדואין של 800 זוז, דברי רבי מאיר. אז יש לנו 12 מנה, שזה בעצם 1200 זוז ו800 זוז בין הארבעים. והחכמים אומרים בשחר היה לובש של 18 מנה ובין הבאים של 12 מנה, הכל 30 מנה. כבר תשאל למה אני צריך עזרה לעשות חיבור, לעשות חשבון. אלו משל ציבור, ואם הוא רצה להוסיף מוסיף משלו. לפי המשנה אנחנו רואים ש בין כל וכל, בין אם מדובר בשיטת רבי מאיר, בין אם מדובר בשיטת החכמים, הבגדים של בין הארבעים הם שווים פחות משל שחר. הינדואין שהוזכר מוקדם יותר, רשי אומר 4 שעות מהסוף, הינדואין שהיו מפשטן של ארץ הינדואין, והיא ארץ כוש. כדי מתרגם יונת מנוזיאל, היהפוך כושי אורו, והתרגום אינדואה. בעמוד, אנחנו ממשיכים לדף למד, ה' עמוד א', מי פרווה. אנחנו אמרנו פה שהביאו את הכהן גדול לתפילה שנייה לבית הפרווה. אמר רב יוסף, פרווה אמגושה. רשי כתב, פרווה אמגושה, מחשף אחד בנעה את הלשכה הזאת, ושמו פרווה. תוספות למטה מביא, פרווה אמגושה, פיוש באוך, וזה לשונו. יש מן החכמים שומעים כי אותו אדם פרווה, כי חפר מחילה מין מערה, מנהרה כזאת, תחת הקרקע, בקודש, בקודש, עד שיראה עבודת כהן גדול, כאילו בקודש הקודשים, והרגישו הכהנים בחפירה ומצאו, וקרא אותה הלשכה על שמו. הגמרא שואלת, הגמרא ממשיכה, פרסו סדין של בוץ, מהי שנה של בוץ, הפריסת סדין הזה, אמר רב כהנה, כדי שיכיר שעבודת היום, כלומר עבודת יום כיפור, המתנות דם והכתרת הקדוש בקודש הקודשים, בבגדי בוץ, בפשטן, אותם בגדים, ארבע בגדים לבנים, המיוחדים לכהן גדול, לעבודת יום הכיפורים. עד כאן שיעורנו להיום.